Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 138, השבעה בפברואר 2014, על מיקרומימון, מימון המונים ופילנטרופיה. הפרק בחסות מימונה, פלטפורמת מימון ההמונים הגדולה והמתקדמת בישראל. פרטים נוספים והטבה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בסוף הפרק. במאה ה-19 היו ארצות הברית וצרפת ידידות אמיצות. שתי הדמוקרטיות חרטו על דגלן את עיקרון החירות, והצרפתים אפילו סייעו לאמריקנים במלחמת העצמאות שלהם כנגד בריטניה. בשנת 1865 הגה הפוליטיקאי הצרפתי בשם רנה לבולייה רעיון בלתי שגרתי, להקים בארצות הברית פסל גדול שיסמל את הידידות. הוא הצליח לסחוף אחריו מספר תומכים רב, ופסל שיתכנן ויבנה את המונומנט הענק. פסל עשוי נחושת, בגובה של כמעט 50 מטרים, הוא לא עניין זול כמובן, ומישהו צריך היה לממן את הפרויקט. לבולייה רצה שהמימון יבוא מהאזרחים עצמם ולא מהממשלות, כחלק מאידיאל הידידות שבין העמים. הוא ועמיתיו האמריקנים הגיעו להסכמה עקרונית. העם הצרפתי יממן את בניית הפסל, ואזרחי ארצות הברית ישלמו על כאן האבן הגדול שעליו יעמוד הפסל לכשיושלם. הצרפתים עמדו בדיבורם. לבולייה ותומכיו ניהלו קמפיין מוצלח וגייסו תרומות מאזרחים וממועצות אזוריות רבות ברחבי צרפת כולה. הצרפתים ערכו הגרלות, מכרו דגמים מוקטנים של הפסל המתוכנן, וב-1880 הצליחו לאסוף כ-2 מיליון פרנק. לבולייה תכנן להקים את הפסל על אי קטן ושכוח אל מול חופיה של העיר ניו יורק. בצידו השני של האוקיינוס, עם זאת, העניינים לא התקדמו כמצופה. דווקא הניו יורקרים, שהפסל היה אמור להיות מתנה עבורם, לא גילו את אותה התלהבות כמו זו של חבריהם האירופאים. העשירים לא מיירו לשלוח ידם אל כיסיהם. בעלי טורים בעיתונים תהו בכל מדוע לאמריקאים לבזבז כסף על פסלים, בעוד שהכלכלה המקומית מדשדשת במקום. הצרפתים שלחו לארצות הברית חלק מהפסל ההולך ונבנה, יד שמחזיקה לפיד בוער כדי להרשים את האמריקנים, אבל אפילו ההדגמה הזו לא הצליחה לגרום לאנשי ניו יורק לשלוף את הארנקים. לבולייה חשש שמא הפרויקט כולו נידון לכישלון, כשלפתע הופיעה ישועה. ג'וזף פוליצר, מוציא לאור אמריקני שרכש שנים ספורות קודם לכן את המגזין ניו יורק וורלד, החליט להתגייס למאמץ. יכול להיות שהוא ראה בכך דרך לעורר עניין במגזין שלו, או שאולי באמת בערה בו איזושהי רוח פטריוטית, כך או כך הוא פרסם שורה ארוכה של מאמרי מערכת וטורים שדרבנו את האמריקנים לתרום להקמת הקן. ציטוט: עלינו לגייס את הכסף. בני העם הצרפתי גייסו 250 אלף דולר. בני המעמד העובד, הסוחרים, המוכרות בחנות, האומנים. זו אינה מתנה מהמיליונרים של צרפת למיליונרים של אמריקה, כי מתנה מאזרחי צרפת לכל אזרחי ארצות הברית. סוף ציטוט. פוליצר הבטיח ששמו של כל מי שיתרום, ולו הסכום הזעום ביותר, יופיע מעל דפי העיתון, והוא עמד בדיבורו. מדי יום הופיעו בעיתון עדכונים בסגנון קבוצת ילדי גן שלחו דולר אחד במקום ללכת לקרקס, או דולר נוסף נשלח על ידי אישה מבוגרת וערירית. הוא הצליח לסחוף אחריו את קוראי העיתון ולגייס כ-$100,000 מעשרות אלפי אנשים. הקן הוקם, הפסל הוא המס על אונייה, ובשנת 1886 נחנך פסל החירות המפורסם, שהפך מאז לסמלה של ארצות הברית, וליווה אין ספור מהגרים נרגשים במסע אל ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. סיפורו של פסל החירות מדגים לנו עד כמה לעתים קשה להשיג מימון למיזם או לפרויקט, אפילו אם בדיעבד מתברר שזה היה רעיון מעולה. אפיקי המימון המקובלים, כסף ממשקיעים עשירים, הלוואות מהבנק או מימון ממשלתי, מתאימים בדרך כלל לסוגים מסוימים מאוד של מיזמים, הרחבת מפעל רווחי למשל או הקמת תשתיות אזרחיות חיוניות. רעיונות בלתי שגרתיים, כמו הקמת פסל גדול באמצע נמל, אינם רווחיים מספיק מחד והם לא חיוניים מספיק מאידך כדי להצדיק השקעה קפיטליסטית או ממשלתית. האנשים שמאמינים ברעיונות האלה ודוחפים אותם זקוקים למקורות מימון אלטרנטיביים. כמו בתחומים רבים אחרים של העשייה האנושית, צורך בוער מוליד פתרונות יצירתיים. ישנן אין ספור דרכים ושיטות לגייס כסף. בפרק הזה אנחנו נדון בשלושה אפיקי מימון אלטרנטיביים, פילנטרופיות, מיקרו מימון ומימון המונים, שחווים בשנים האחרונות פריחה יוצא דופן בזכות שילוב של גורמים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים. נבחן את היתרונות שהם מציעים ואת הצדדים השליליים והמוכרים פחות. פילנטרופיות, תרומות מבעלי ממון פרטיים, היא מקור מימון ותיק ומקובל מאוד. אין כמעט אוניברסיטה ישראלית אחת, בית חולים או כל מוסד דומה אחר שאינו תלוי במידה זו או אחרת במימון מאנשים פרטיים ורחבי לב. למרות שתרומה היא ביסודה מעשה של נדיבות ורוחב לב, היא לא בהכרח מעידה על אופיו של התורם ומטרותיו האמיתיות. פבלו אסקובר, למשל, היה אחד הפילנטרופים הגדולים ביותר בתולדותיה של קולומביה. הוא מימן הקמת שיכונים לעניים, מועדוני כדורגל, כנסיות, בתי חולים ובתי ספר רבים מספור, וזכה למוניטין של רובין הוד. במקביל, אסקובר גם היה אחד מסוחרי הסמים הידועים ביותר לשמצה בקולומביה. הוא רצח עשרות אנשים מאזרחים פשוטים ועד שופטי בית המשפט העליון, ושיחד או איים על אינספור פקידים ושוטרים. אסקובר הגיע מרקע של חיי עוני ומצוקה, ולא שכח מאין הגיע גם כשהפשע הפך אותו לאדם עשיר. אבל אי אפשר לומר עליו שהוא היה אדם טוב במובן המוסרי של המילה. גם פילנטרופים מפורסמים אחרים כמו ג'ון די רוקפלר ואנדרו קרנגי, שעל שמם נקראים אינספור מוזיאונים וספריות ברחבי ארצות הברית, היו תעשיינים קשוחים שלא היססו לנקוט בטקטיקות עסקיות מכוערות כשעלה הצורך בכך. הדוגמה המוכרת ביותר לפילנטרופיות בהיסטוריה היהודית והציונית היא זו של הברון אדמונד בנימין דה רוטשילד. שמו של רוטשילד מוכר לנו היום בעיקר בזכות ההשפעה החיובית האדירה שהייתה לו על בניין ארץ ישראל בסוף המאה ה-19. אבל פעילותו של הברון היא גם דוגמה טובה לחסרונות שנובעות מהסתמכות בלעדית על נדיבות ליבם של בעלי הון. ראשון לציון הוקמה בשנת 1882 על ידי קבוצה של יהודים שעלו מרוסיה במה שמכונה היום העלייה הראשונה. בני העלייה הראשונה נמלטו מרוסיה בעקבות פרעות והתנכלות של השלטונות וקיוו להתבסס כחקלאים בארץ ישראל. המציאות הכתה בפניהם באכזריות חסרת רחמים. כמו יהודים רבים בגולה, גם המתיישבים החדשים לא הבינו דבר וחצי דבר בחקלאות. לא היה להם מספיק בהמות וכלי עבודה כדי לזרוע את השדות, ואפילו מים הם לא הצליחו למצוא. בתוך שבועות ספורים הבינו המתיישבים בראשון שהם עומדים בפני קטסטרופה, והחליטו לשלוח לאירופה נציג, יוסף פיינברג, כדי שיגייס תרומות מיהודים עשירים. בפריז התקבל פיינברג אצל אדמונד דה רוטשילד. משפחת רוטשילד הייתה ידועה בקרב הציבור היהודי בשל תרומות ומעשי צדקה, ואדמונד לא היה יוצא דופן. למרות שהוא לא היה ציוני במובן של קידום התחייה הלאומית, הברון אדמונד גילה להט יוצא דופן בעניין הצורך ביישוב ארץ ישראל והפרחת השממה שבה. פיינברג שב לראשון לציון כשבכיסו 25,000 פרנק שרוטשילד תרם בעילום שם. מכאן מגיע כינויו של אדמונד בארץ ישראל, הנדיב הידוע. ראשון לציון לא הייתה המושבה היחידה שבה תמך הברון. גם ראש פינה וזמרין, זיכרון יעקב של ימינו, היו על סף קריסה מוחלטת וניצלו ברגע האחרון ממש בזכות נדיבותו של רוטשילד. אף על פי כן, רוטשילד הקדיש תשומת לב מיוחדת לראשון, כיוון שראה בה אבן בוחן לגבי ההתיישבות כולה. הוא האמין שאם יצליח להעמיד את המושבה הצעירה על רגליה, יראו היהודים בגולה שחזון ההתיישבות הוא בר קיימה ויעלו לארץ ישראל. ציטוט. אני מודה כי אנשי ראשון לציון ברובם אינם מעניינים ביותר. אבל לא למענם, אלא למען השאלה העקרונית ולמען העתיד, אני נושא בקורבנות שהטלתי על עצמי ושיוכלו להיות לתועלת הבאים אחריהם, אשר יהיו ראויים לכך יותר מהם. סוף ציטוט. המשפט האחרון, אשר יהיו ראויים לכך יותר מהם, רומז על הסיבה לצרות שבהן התעכל הברון בהמשך. רוטשילד, בדומה ליהודים רבים אחרים במערב אירופה, לא העריך במיוחד את אופיים ויכולותיהם של היהודים ממוצא מזרח אירופי. הוא ראה במתיישבים בני העלייה הראשונה בורים, אנשים פשוטים וחסרי מרץ, כאלה שצריך לדרבן אותם ולנהוג בהם ביד קשה כדי להביא אותם לתוצאות הרצויות. לשם כך, גייס רוטשילד פקידים יהודים, רובם ממוצא צרפתי, שישגיחו על הנעשה במושבות וינהלו את חלוקת הכספים, שיטה שמכונה שיטת האפוטרופסות. כשהוקמה ראשון לציון, יסדו המתיישבים ועד שהיה אחראי על ניהול חיי היומיום וקביעת חוקים במושבה. שיטת הפקידות יקרה מתוכן את פעילות הוועד. הפקיד הראשי היה, מתוקף שליטתו בכספי הברון, בעל המאה, ולכן גם בעל הדעה. הוא זה שקבע מה מותר לקנות ומה לא, אלו גידולים מזרעו ואלו לא, ובסופו של דבר, גם מי יגור במושבה ומי לא. אחת הביקורות הקבועות כנגד הפילנטרופיות באופן כללי, היא שהיא משקפת את רצונות בעל הממון ושאיפותיו, ולפעמים אינה תואמת את צרכיהם האמיתיים של מי שמקבלים את הכסף. הברון בפרט לא התכוון לאפשר למתיישבים לבחור באופן עצמאי את תחומי עיסוקם. הוא רצה שכל המתיישבים יעסקו בחקלאות ולא בשום דבר אחר. כפי שכתב מכתב לאחד מפקידיו, אבקשך להודיע למתיישבים האלה שאין אני מתכוון שיעסקו באיזה עניין שהוא מחוץ לעבודת האדמה, וכי עליהם לסמוך על שום עזרה להקמת תעשיות שהם רוצים לייסד. סוף ציטוט. החלוצים הצעירים מצידם עלו לארץ ישראל ממניעים אידיאליסטיים, חלקם לפחות. התלות האבסולוטית בכספי הברון והיעדר היוזמה הפרטית הייתה מנוגדת לחלוטין לחזונם ולדימוי העצמי שלהם. היא גרמה להם למרירות ולמפח נפש, במיוחד כיוון שבמקרים רבים הועסקו במושבות פועלים זרים שעבדו את האדמה במקום העיקרים עצמם. ב-1883, שנה אחת בלבד לאחר שהחל רוטשילד לתמוך במושבה, פרץ מרד בראשון לציון. העיקרים ערכו אספה כללית והחליטו לשלוח מכתבים למנהיגים יהודים באירופה כדי להתלונן על מצב המושבה. רוטשילד יחזיר להם מכתב תגובה תקיף שאינו משתמע לשני פנים. ציטוט. אני רוצה לאמץ ולעודד את ידי העובדים, אבל לא מבקשי נדבות. היכנעו, שימעו בכל השליחים שלי, ומי שלא יקיים, לא יהנה מטובי ויגורש מהבתים שבניתי. סוף ציטוט. למתיישבים לא היו אשליות. הם ידעו שהם תלויים ברוטשילד תלות מוחלטת. יוסף בלקינד, אחד מראשי המתיישבים, גורש מהמושבה, והמרד מוגר, לפחות על פני השטח. השקט התעשייתי אפשר לברון להתרכז בפעילות מעשית. בסיוע יועצים מומחים שהביא, הצליחו המתיישבים להקים קרמים מסגשגים ותעשיית ינות מרשימה. הוא ייבא עופות, עיזים ובקר מזנים משובחים והקים תחנות ניסוי חקלאיות במקומות שונים. כשפגעו מחלות מקומיות בקרמים, הביא זנים חדשים ועמידים יותר. הוא רכש מכונות חקלאיות משוכללות, הקים בתי ספר, בתי כנסת ובתי חולים. מצבן של המושבות, בפרט מצבה של ראשון לציון, הלך והשתפר בהתמדה. אבל מצב האיכרים עצמם לאו דווקא השתפר באותה עמידה. ביקורת קבועה נוספת כנגד הפילנטרופיות היא שהיא מעודדת תלות אצל מי שמקבלים את הכסף. במקרה זה, המתיישבים קיבלו קצבאות חודשיות קבועות מהברון, ללא קשר לאיכות עבודתם או התנובה שהפיקה אדמתם. במוצעת השנים נוצרה במושבות תרבות של עצלות ומוסר קלוקל. הסופר אחד העם היה אחד מהמבקרים החריפים של המצב שנוצר במושבות. ציטוט: אין צורך לומר המשכילים, אלא גם האנשים הפשוטים שבמיניהם אינם אוהבים הרבה את העבודה בשדה, והרי הם יושבים ומחכים להכנסותיהם העתידות לבוא. עבדות ושנוררות בארץ ישראל, זה כל מה שרכשנו בעבודת 20 שנה. סוף ציטוט. רבים מהמתיישבים לא אהבו את המצב שאליו הם התדרדרו. הם לא אהבו לעמוד בתור בבית הפקידות בכל האחד בחודש כדי לקבל את הקצבה החודשית שלהם כמו קבצנים. חוסר סביעות הרצון ביבע בתוכם כמו סיר ובו מים רותחים, והרתיחה הזו הגיעה לסיעה בשנת 1886 בעקבות החלטת הברון למנות פקיד חדש בראשון לציון, יהושע אוסביצקי. בתחילה שררו בין המתיישבים ואוסביצקי יחסים נהדרים, והוא התקבל במושבה בזרועות פתוחות. בניגוד לשאר הפקידים, אוסביצקי לא הגיע מצרפת כי מרוסיה. הוא דיבר בשפתם של האיכרים ומצא עמם לשון משותפת. ירח הדבש הסתיים כעבור חודשים ספורים כשהחל אוסביצקי לנצל לרעה את מעמדו כשליטה המוחלט של המושבה. הוא העניק זכויות יתר למי שמצאו חן בעיניו, העניש בחומרה את אלו שלו, ודרש מהאיכרים ציות מוחלט. בתגובה, החליטו כמה מהאיכרים להקים אגודה עצמאית בשם רודפי שלום, שתסייע למתיישבים בתחומים שונים ותחזיר להם חלק מעצמאותם. אם לא ברמה הכלכלית, אז לפחות בענייני פעילות חברתית והתנדבותית. אחד מראשי האגודה היה יוסף פיינברג, אותו שליח שנפגש עם רוטשילד בפריז שנים ספורות קודם לכן. בתחילה הצטרף אוסביצקי לאגודת רודפי שלום, אבל עד מהרה הוא הבין שמדובר באיום סמוי על מעמדו כשליטה אבסולוטי של ראשון לציון. הוא פרש מאגודת רודפי שלום והקים אגודה מתחרה בשם אגודת רעי. האווירה בראשון לציון הייתה מתוחה ונפיצה, והניצוץ שהדליק את הבערה היה צעיר בשם מיכאל הלפרין. הלפרין היה יהודי ממוצע רוסי, בעל דעות סוציאליסטיות ונטייה מובהקת למהפכנות ולאידיאליזם חסר פשרות. למרות שהוא היה עשיר מאוד בזכות ירושה גדולה שקיבל מאביו, הוא הגיע לראשון לציון בשנת 1887 כפועל פשוט, וסייע להקים את אגודת רודפי שלום. הלפרין היה אחד ממתנגדיו הבוטים ביותר של אוסביצקי, ועלה החליט לסלק אותו מהמושבה. הוא אסר על האיכרים להזכיר חדר להלפרין, ושלח אנשים שהשליחו את חפציו וחפציהם של פועלים אחרים לרחוב. בתגובה פרצו מתנגדי אוסביצקי לבית הפקידות ותבעו שיבטל את הוראותיו. אוסביצקי לא ויתר, הוא שלח שליח למושל הטורקי ביפו וביקש ממנו סיוע צבאי כדי למגר את המרד. החיילים הגיעו וכבר עמדו מול המתיישבים ברובים טעונים מוכנים לירות בהם כשהצליחו מנהיגי היישוב להרגיע את הרוחות ולפזר את המהומה. אוסביצקי עשה טעות מרה כשפנה למושל הטורקי. בעיני המתיישבים זו הייתה בגידה שאין עליה כפרה, והם לא הסכימו שישאר במושבה ויהימה. הברון רוטשילד אכן הדיח את אוסביצקי, אבל אם העיקרים חשבו שהמאבק על עצמאותם הוכרע, הם גילו בתוך זמן קצר את טעותם. כחודש לאחר מכן הגיע רוטשילד עצמו לביקור בראשון לציון. הוא מינה פקיד חדש וציווה לגרש מהמושבה את יוסף פיינברג מראשי המרד. בתחילה התנגד פיינברג וסירב לעזוב, אבל לחץ אדיר הופעל עליו מכל הכיוונים. ראשי ההתיישבות חששו שאם ימרה פיינברג את פיו של הברון, יחליט רוטשילד להסיר את תמיכתו מכל המושבות בארץ ישראל. לבסוף נכנע פיינברג ועזב את המושבה. הפקידים חזרו לשלוט בראשון לציון ביתר סט. על התושבים נאסר להתאסף לאגודה שלא אושרה על ידי הפקיד, לנטוע עצים ללא אישור ואפילו לארח אנשים בביתם אלא אם כן הפקיד מרשה זאת כמובן. מי שלא ציית להוראות נענש בכנסות עד כדי מניעה מוחלטת של מקור ההכנסה. גם המרד השני, אם כן, נכשל באופן מוחלט. בשנת 1899 החל רוטשילד לרמוז כי ברצונו להפסיק את ניהול החיים במושבות. קשה לדעת מה הביא אותו לנטוש את שיטת האפוטרופסות שבה נקט במשך קרוב ל-20 שנה, אבל סביר להניח שלביקורות הבלתי פוסקות כנגד השיטה הייתה השפעה לא מבוטלת על כך. בשנת 1900 העביר הברון את ניהול התמיכה במושבות לחברת ייקה, החברה היהודית להתיישבות. הוא המשיך להעביר כספים ולתמוך במושבות דרך איקה, אך כעת באמצעות שיטה כלכלית נבונה יותר, שלפיה על העיקר מוטלת החובה לרווחיות ולהצלחה מחד, ולמושבות יש את הזכות לעצמאות מאידך. המושבות התבגרו והפכו לעצמאיות וליציבות יותר. על אף מגרעותיה, הפילנטרופיה היא אפשרות מימון טובה. מסיכומו של דבר, למרות המרידות והביקורת שספג רוטשילד על אופן ניהול המושבות, לא תהיה זו הגזמה לומר שהיסודות שהניח הברון רוטשילד בפועלו הם אלו שעליהן הוקמה עשרות שנים מאוחר יותר מדינת ישראל. ישנם אתגרים ומצוקות עם זאת שקשה לפתור באמצעות תרומות נקודתיות או אפילו תמיכה מתמשכת כמו זו שהנהיג רוטשילד. אלו בעיות שכדי לפתור אותן דרושים פתרונות יסודיים יותר. העוני במדינות העולם השלישי הוא בעיה מורכבת שכזו. על פי הערכות הבנק העולמי, כ-2.5 מיליארד בני אדם ברחבי העולם מתקיימים על פחות מ$2 ביום. עבור אותם 2.5 מיליארד איש, האפשרות להיעזר במנגנוני המימון המקובלים כדי לנסות ולחלץ את עצמם מהעוני אינה קיימת כלל. הם לא מסוגלים למשל לקחת הלוואה מהבנק כדי לממן את לימודי הילדים, ולא בגלל שאין סניפי בנק בכפרים נידחים במדינות עולם שלישי. גם אם היה סניף בנק מעבר לרחוב, ממש מול ביתו של האיש העני, הוא עדיין היה בלתי נגיש עבורו, כאילו הוא היה במדינה אחרת. את העובדה הזו גילה על בשרו פרופסור לכלכלה, שלפני 40 שנה ניסה לרתום את כישוריו לטובת קבוצת נשים בכפר קטן בבנגלדש. הגילוי הזה הוביל למהפכה שקטה שמתחוללת בכלכלה העולמית בימים אלה ממש. מהפכת המיקרו-מימון. מוחמד יונוס נולד ב-1940 בכפר קטן בבנגלדש, אז עדיין קולוניה בריטית בחלקה הצפון-מזרחי של תת היבשת ההודית. כשהיה עדיין ילד, עברה משפחתו לעיר צ'יטגונג, שם הצליח יונוס באופן מרשים במבחני הקבלה לבית הספר המקומי. הוא המשיך לתואר ראשון ושני בכלכלה, ובשנת 1965 זכה במלגה עבור לימודי דוקטורט בארצות הברית. לאחר שזכתה בנגלדש בעצמאותה בשנת 1971, שב יונוס למולדתו ומונה לראש המחלקה ללימודי כלכלה באוניברסיטת צ'יטגונג. הכסף שהרוויח בארצות הברית ומעסקים פרטיים שהקים בבנגלדש הבטיחו לו חיים נוחים למדי. אך לא כך היה בשאר המדינה. ב-1974 היכו שיטפונות קשים את בנגלדש, הרסו יבולים והשמידו כפרים. מאות אלפי בני אדם מתו ברעב והמחלות, ומיליונים אחרים איבדו את כל רכושם. מוחמד יונוס לא היה מסוגל להתעלם מהסבל שסביבו. ציטוט: ב-1974 מצאתי את עצמי מתקשה ללמד תיאוריות כלכליות אלגנטיות בכיתה באוניברסיטה, כשברקע מכה רעב קשה את בנגלדש. לפתע חשתי בריקנות של התיאוריות האלה אל מול העוני והרעב. רציתי לעשות משהו מיידי כדי לסייע לאנשים שסביבי, אפילו לאדם אחד בלבד, לעבור עוד יום ללא סבל. סוף ציטוט. יונוס יצא לשוטט בכפרים שמסביב לצ'יטגונג כדי להכיר מקרוב את המציאות שבה חיו אזרחיה העניים והנכשלים של בנגלדש. המציאות שבה פגש לא נעמה לו כלל. בהיעדר תשתית כלכלית מודרנית כמו חשבון בנק, ניירות ערך, תוכניות חיסכון ושירותים פיננסיים אחרים שאנחנו בעולם המערבי לוקחים כמובנים מאליהם, הכפריים שפגש יונוס, למדו להסתדר באמצעים פורמליים פחות. למשל, קבוצת נשים שהכיר יונוס לקחה הלוואה של 27 דולר בשוק האפור, כל אחת מהנשים. במונחים שלנו, 27 דולר הם סכום פעוט, אבל לא עבור אותן נשים. בסכום הזה הן יכולות לעמוד בהוצאות הבלתי צפויות, כמו טיפולים רפואיים או תיקון ציוד, או להרחיב עסק זעיר ולשדרג את אפשרות ההכנסה שלהן. הצורך בהלוואה היה משמעותי דיו כדי שאנשים יסכימו לתנאים דרקונים שהעמיד בפניהם המלווה. בתמורה להלוואה, המלווה קיבל את הזכות לרכוש את כל המוצרים שייצרו או גידלו הלוות ובמחיר שהוא יחליט עליו. מבחינתו של יונוס, הלוואה בתנאים כאלה היא לא הלוואה כלל כי עם סוג של עבדות מודרנית. הוא החליט לשלם את חובן של אנשים מכיסו הפרטי ולנסות למנוע מקרים דומים בעתיד. שורש הבעיה במקרה של קבוצת אנשים היה אי יכולתן לקבל הלוואה בתנאים הוגנים מהבנק, עובדה שהכריחה אותם לפנות לשוק האפור. אם בסך הכל מדובר על הלוואה של 27 דולר, שאל יונוס את עצמו, מדוע שלא ילוו את הכסף מבנק מסחרי רגיל, שמחויב על פי כללי הרגולציה לתנאים הוגנים? כשחזר יונוס אל האוניברסיטה, ניגש אל סניף הבנק שהיה ממוקם בתוך הקמפוס והציע למנהל הסניף לאשר הלוואה לקבוצת אנשים. המנהל השיב בשלילה מוחלטת. זו אינה שאלה של כסף, הוא הסביר לפרופסור, אלא עניין עקרוני. הבנק לא מוכן להלוות, או אפילו לפתוח חשבון בנק לאנשים כל כך עניים. ההיגיון הכלכלי שעל פיו פועל הבנק יציב ושריר. דמיינו לעצמכם מצב שבו אתם נוסעים לעבודה ברכב ועלות הדלק בכל נסיעה שכזו היא 100 שקלים. אם השכר מיום העבודה הוא 95 שקלים, אין שום היגיון בנסיעה לעבודה שהרי אז רק תפסידו ממנה כסף. באותו האופן גם לבנק יש עלויות משלו. ניהול החשבון, מעקב אחר החזר ההלוואות, מתן שירותים כלכליים שונים, כל אלה עולים לבנק כסף, משכורות שהוא משלם לעובדיו. העלות הזו מכתיבה שלבנק לא משתלם להלוות סכומים זהירים, זאת אומרת מיקרו הלוואות או מיקרו מימון, שכן הוצאות ניהול ההלוואה ינגסו ברווח של הבנק מהריבית עליה. נוסף על כך, מנהלי הבנק העריכו שהלוואה ללקוחות עניים היא הלוואה מסוכנת מאוד. על פניו זו הערכה סבירה. אם גם טייקונים עשירים לא תמיד מצליחים להחזיר את ההלוואות שלקחו, על אחת כמה וכמה שאנשים שמרוויחים פחות מדולר ליום ייחשלו בכך. אם מוסיפים את רמת הסיכון הזו לעלויות הקבועות של ניהול החשבון, קל לראות שלבנק אין תמריץ להלוות כסף ללקוחות עניים. מוחמד יונוס לא ויתר. הוא נלחם והתעקש, ובסופו של דבר הצליח לשכנע את הבנק להלוות כסף לנשות הכפר. התנאי שהציב הבנק היה שהוא, יונוס, יהיה ערב להלוואה באופן אישי. תגיד שלום לכסף שלך, אמר לו מנהל הבנק, בגלל שאתה לא תראה אותו יותר. יונוס השיב לו, אני אקח את הסיכון. הסיכון, כך התברר, היה נמוך בהרבה מששיער מנהל הבנק. כל הנשים שקיבלו את ההלוואות החזירו אותן במועד. יונוס החליט להרחיב את התוכנית ולאפשר לעוד ועוד משפחות לקבל מימון בנקאי, ולשם כך הוא ידווה כמה עקרונות מנחים להענקת ההלוואות. החשוב ביניהם היה שרק נשים היו זכאיות להלוואה, ולא גברים. כפי שאפשר לשער, ההחלטה הזו גררה ביקורת חריפה נגד יונוס, אפילו מצד גברים שנשותיהם קיבלו את ההלוואה. גברים רבים חשו מושפלים במידה מסוימת, כאילו סמכותם כראש המשפחה התערערה בעקבות ההחלטה. גם מנהיגים דתיים התנגדו לרעיון וטענו שהלוואת כסף לנשים מנוגדת לרוח האסלאם. יונוס הדף את כל הטענות האלה בתוקף. ניסיונו לימד אותו שיעור חשוב. אם הכסף הגיע דרך האישה, הייתה סבירות גבוהה יותר שינוצל למטרות טובות. הגברים, בהכללה גסה כמובן, נטו לבזבז את הכסף על מוצרי צריכה סתמיים, בעוד שאנשים ניצלו אותו כדי לאפשר לילדים השכלה טובה יותר ולשפר את מצבה של המשפחה כולה. נשים, טוען יונוס, מנהלות את הכסף טוב יותר ובסבירות גבוהה יותר יצליחו להחזיר את ההלוואה. יונס העמיד עוד מספר עקרונות מנחים. למשל, רק מי שהחזיר את ההלוואות שלקח בעבר במלואן, יהיה זכאי לבקש הלוואה חדשה בעתיד. ההקפדה על עקרונות אלה הביאה לכך ששיעור החזר ההלוואות עמד על 99%, שיעור מעולה לכל הדעות. אבל למרות התוצאות הנהדרות, התקשה עדיין יונס להתגבר על ההתנגדות והדעות הקדומות ולשכנע את הבנקים להעניק הלוואות לעניים. בשנת 1976 הצליח סוף סוף לקבל הלוואה ממשלתית לתוכניתו ולהרחיב אותה לעוד ועוד כפרים ואזורי ספר בבנגלדש. בשנת 1983, כשקרוב ל-30,000 איש כבר היו חברים בתוכנית המיקרו-מימון, החליט יונס שהגיע הזמן להפסיק ולחזר אחרי הבנקים כדי שיסכימו להעניק הלוואות לעניים. הוא הקים בנק חדש, גרמין בנק, בתרגום חופשי בנק הכפר, שישרת את עניי בנגלדש ויסייע להם לצאת מהעוני שבו הם נתונים. כיום, בנק גרמין הוא הצלחה מרשימה בכל קנה מידה. יש לו 8 מיליון חברים, כמעט כולן נשים, וסך כל ההלוואות שחילק עומד על כ$6 מיליארד. שיעור החזר החובות נותר כ-99%, והבנק מניב רווחים באופן עקבי. על פי הנתונים שמציג בנק גרמין, 58% מלקוחותיו הצליחו לשפר את מצבם הכלכלי באופן מהותי ולחצות את קו העוני. עסקי הבנק התרחבו מאוד, וכיום הוא מספק גם שירותי תקשורת סלולרית, פיתוח תשתיות ועוד שירותים חיוניים בכפרים. מוחמד יונס ובנק גרמין זכו בפרס נובל לשלום בשנת 2006, והצלחתם דרבנה יזמים אחרים להקים תוכניות ומוסדות דומים בעשרות מדינות ברחבי העולם. על פי ויקיפדיה, למעלה מ500 מיליארד איש נהנים כיום משירותי מיקרו מימון. עם הזמן היו מבקרים שהטילו ספק ברעיון העקרוני שלפיו מתן הלוואה בלבד יכול לשפר את מצבם של העניים לאורך זמן ולסייע להם לצאת מהעוני. בתגובה לביקורות האלה התרחבה התפיסה המקורית של רעיון המיקרו-מימון גם אל שירותים פיננסיים נוספים. שירותי חיסכון למשל יכולים להיות חשובים לא פחות ואולי אפילו יותר מהלוואות. הם מאפשרים ללווים להתגבר בכוחות עצמם על מצבים בעלי פוטנציאל הרסני, בצורת, שריפה, מחלה וכדומה. בנוסף, ארגונים רבים מעבירים הדרכות בכפרים ובשכונות העניות בנושאי ניהול נכון של כסף, יזמות וכדומה. הצלחתו של מוחמד יונס נבעה משני גורמים. הראשון הוא האמון הבסיסי שהוא נתן בעניים. הוא ראה בעוני תוצר של תנאי פתיחה גרועים, ולא תוצאה של חוסר יכולת מהותי שתמון בעניים ומונע מהם לשפר את מצבם. יונס האמין בכך בכל ליבו, עד שיזם אפילו תוכנית הלוואות למקבצי נדבות. במילותיו שלו, אין שום דבר לקוי באנשים עניים. החברה לא נתנה להם את ההזדמנות לצמוח. כל מה שדרוש בשביל לאפשר לאנשים עניים לצאת מהעוני הוא ליצור עבורם סביבה תומכת. כשיוכלו עניים לנצל את האנרגיה והיצירתיות שלהם, העוני ייעלם במהירות. סוף ציטוט. הנדבך השני של ההצלחה הוא החדשנות. ניסיונו של יונס לימד אותו שבנקאות מסורתית מתקשה להתמודד עם אתגרי המיקרו-מימון. מנגנוני מימון רגילים, אשראי בנקאי או שוקי הון, דורשים רמת סף מינימלית של כסף שיזרום בצינור כביכול. סף שכמעט 2/3 מאוכלוסיית העולם אינה מסוגלת לעמוד בו. כדי לשחרר את החסימה שבצינור, על העוסקים במיקרו מימון לזנוח הנחות יסוד פיננסיות מסוימות ולחשוב מחוץ לקופסה. למשל, אחד האתגרים הוא צמצום העלות שבנתינת ההלוואה. כדי לאשר הלוואה, על הבנק להקצות איש מקצוע שיבחן את מצבו הפיננסי של הלווה, את הסבירות שיצליח לעמוד בהלוואה וכדומה. איש מקצוע שכזה עולה לבנק כסף, ולכן הלוואה בסכומים זהירים לאדם בודד לא משתלמת לבנק מבחינה עסקית. ארגוני מיקרו מימון ברחבי העולם מצאו פתרון אחר. הם מלווים לקבוצות. חברות הקבוצה, נאמר, כמה נשים מאותו הכפר מחלקות את סכום ההלוואה ביניהן, כך שעלות מתן ההלוואה נשמרת נמוכה. חברות הקבוצה גם ערבות זו לזו, כך שללוות יש גם מוטיבציה חברתית להחזיר את ההלוואה. מישור נוסף של חדשנות הוא זה הטכנולוגי. יוזמות בתחום המיקרומימון וסיוע לשכבות החלשות קיימות כבר מאז המאה ה-18, אבל כלים מודרניים כמו מחשוב נייד ותקשורת דרך האינטרנט מאפשרים לצמצם באופן משמעותי את עלויות השירותים הבנקאיים ומאפשרות לתחום המיקרומימון לפרוח. למשל, בשנים האחרונות צצו כמה וכמה אתרי אינטרנט. kiva.org לדוגמה, שמאפשרים לאנשים פרטיים להלוות סכומי כסף קטנים ליזמים ולנזקקים במדינות המתפתחות.
Kiva is a word in Swahili that means unity.
החדשנות התמונה בקיבה היא יצירת קשר רגשי בין המלווה ללווה.
Bueno, mi nombre es Marvin.
My name is Marvin. I am Nicaraguan. I have been running this farm for 15 years.
הגולש באתר יכול לראות תמונה של האדם שזקוק להלוואה, הוא יכול לקרוא את סיפורו האישי.
My family is my wife and 3 children. The youngest one is 4 years old.
את הרווח הכספי מחליף במקרה הזה, רווח מסוג אחר לגמרי. תחושת הסיפוק שהמלווה מקבל כשהוא יודע ש-25 הדולר שלו סייעו לסוסיק, חקלאית מבוגרת מהכפר טאטב שבארמניה, לקנות פרה ומזון לכבשים שלה.
I Kiva because I know that just a little bit of an opportunity makes a lifetime's worth of difference.
You know, I've got deep beliefs that it's important.
עבור אנשים מסוימים, סיפוק כזה שווה יותר מאחוז כזה או אחר של תשואה על ההלוואה. הוא זה שמאפשר לאתרים כמו קיבה להחליף את מערכת התיווך הבנקאית המקובלת.
Because I believe in the potential of all people.
Because connection is the key.
Because I believe that small actions can make a big impact.
Because poverty doesn't belong anywhere.
Because I love being a part of an international community of borrowers and lenders.
I keep it because it reminds me of how connected we all are.
האינטרנט נתן רוח גבית גם לסוג נוסף של מימון, מימון המונים, crowdfunding, שיתוף פעולה של אנשים רבים שתורמים מכספם כדי לממן מטרה משותפת. בדומה למיקרו מימון ולפילנטרופיות, גם הרעיון העקרוני שמאחורי מימון ההמונים ותיק למדי. איסוף תרומות מהציבור לשם מטרות צדקה או מיזמים דתיים היה מקובל בנצרות וביהדות כבר לפני אלפי שנים, והתרחב בהמשך גם למטרות תרבותיות אחרות. למשל, עוד במאה ה-18 היו מלחינים פונים אל קהל חובבי המוזיקה ומבקשים את תמיכתם. המלחין היה מצהיר על כוונתו לכתוב יצירה חדשה, וסוכני מחירות היו אוספים כסף ממעריציו. פרט לסיוע כלכלי גרידא, למימון המונים שכזה, היה יתרון נוסף בכך שהוא היה מאפשר למלחין ולסוכניו לגשש את מצב השוק ולהבין טוב יותר אם יש ביקוש ממשי ליצירותיו. עליית האינטרנט אפשרה לאמנים להגיע לקהל רחב הרבה יותר ולצמצם באופן משמעותי את תפקיד המתווכים בתהליך גיוס הכסף. להקת הרוק הבריטית מריליון הייתה חלוצה בתחום הזה. בשנת 1997 גייסו מעריצי הלהקה $60,000 ומימנו ציבור הופעות של הלהקה בארצות הברית. בהמשך מומנו באופן דומה גם מספר אלבומים שהוציאה הלהקה. בישראל הזמר דיוויד ברוזה היה מבין החלוצים בתחום הזה, וב-2011 גייס $65,000 לשם הפקת אלבומו השפה השלישית. מהמוזיקה התפשט רעיון מימון ההמונים גם לאמנויות אחרות, ספרים וסרטים לדוגמה, ומשם למיזמים מכל סוג. ברשימת הקמפיינים המוצלחים ביותר מבחינת כמות התרומות שנאספה מהקהל, אפשר למצוא כמה וכמה משחקי מחשב וקונסולות משחק, שעון חכם שמתחבר באופן אלחוטי לטלפון הנייד, וכמה מדפסות תלת-ממדיות חדשניות. כל אחד מהם גייס מאות אלפים עד עשרות מיליוני דולרים. אין מגבלה או סף כלשהו שמגביל יזמים שמעוניינים לבקש את עזרת הקהל בשיטת מימון המונים. המדד היחיד הוא התשובה לשאלה האם אנשים מוכנים לממן את הפרויקט. כך למשל, ב-2013 הציעה חברת הפקה קטנה מארצות הברית לשלוח לחלל דגם מוקטן של תא טלפון ציבורי ועליו מצלמה. לא צריך להיות מדען טילים כדי להבין שאין שום סיבה מתקבלת על הדעת לשלוח לחלל את הטלפון. אבל למעלה מ-3,000 מעריצים של תוכנית הטלוויזיה הבריטית דוקטור הו תרמו יותר $80,000 רק כדי שהאסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית יגרדו את הראש כשהביטו בחלון ושאלו את עצמם אם יכול להיות שהם באמת ראו כרגע תא טלפון חולף ליד התחנה?
This year at festival you're gonna see Snoop Dogg, Elton John, Lionel Richie's head.
200 ומשהו אנשים אחרים תרמו 10,000 לירות סטרלינג לקבוצת אמנים שהבטיחה לבנות דגם ענק של ראשו של הזמר השחור ליונל ריצ'י ובתוכו טלפון. כשמבקר בתוך הדגם ירים את השפופרת, הוא יוכל לשמוע את ריצ'י שואל בקולו המלטף, "Hello? Is it me you're looking for?" ישנו מגוון של אתרי אינטרנט בארץ ובעולם שמאפשרים להקים קמפיין מימון המונים. כל אחד מהם מציע גרסה משלו לתהליך גיוס התרומות, אבל רובם חולקים מספר עקרונות בסיסיים. יוזם הקמפיין מקים דף ובו הוא מסביר במלל, בתמונות או בסרטון וידאו את מהות הפרויקט ואת הסיבה שבגללה הוא זקוק לכסף. הקהל יכול לבחור באחת מבין דרגות קבועות של תרומה, למשל 25 שקלים, 50 שקלים, 200 שקלים או 1,000 שקלים. בניגוד למקובל בעולם המיקרומימון שתיארתי קודם, כאן אין מדובר בהשקעה פיננסית, כי אם בתרומה ממש. התורם לא מצפה לקבל את כספו בחזרה, אלא לכל היותר ליהנות מהמוצר שאותו עזר לממן. כל תורם זכאי בדרך כלל לתשורה כלשהי בהתאם לדרגת התרומה שבחר. אם בהמשך לדוגמה הקודמת תרמת 9 לירות סטרלינג למיזם ראשו של ריצ'י, תקבל מסכה בדמות פניו של האמן הנערץ. 30 לירות סטרלינג יזכו אותך בחולצת טי חגיגית, ותמורת 1,000 לירות סטרלינג תוכל אפילו לישון לילה שלם בתוך ראשו של ריצ'י. נכון לעכשיו אף אחד לא בחר באפשרות הזו, יכול להיות שאפילו למעריציו של ליונל ריצ'י יש גבולות, אם כי סביר יותר להניח שהם מעדיפים לרקוד על התקרה במקום לישון על הרצפה. התיווך שמציעים אתרי מימון המונים מועיל ליזמים ולקהל כאחד. יוזם הקמפיין נהנה מפלטפורמה שמאפשרת לו לגבות תשלומים בכרטיסי אשראי, לקבל תגובות מהקהל ולהתקן אותם בהתפתחויות. התורמים נהנים ממידה מסוימת של ביטחון, בעצם העובדה שהם משלמים באתר מוכר ומכובד, וחלק מהאתרים, כמו קיקסטארטר למשל, גובים את התשלום בפועל רק במידה והיזם הצליח לגייס את כל הכסף שביקש. במידה והקמפיין נכשל, התרומה מבוטלת. הצוות רף כזה מעלה את הסבירות שהמיזם אכן יצא לפועל בסופו של דבר, והיא מועילה במיוחד במקרים שבהם התורמים לא בהכרח מכירים את היזם מבעוד מועד, והם לא בטוחים ביכולותיו. מימון המונים הוא היום אחד התופעות המצליחות ביותר באינטרנט. על פי הערכות, בשנת 2013 לבדה נאספו למעלה $5 מיליארד בעשרות אלפי קמפיינים גדולים וקטנים. על אף ההצלחה, יש לזכור שגם למימון המונים יש חסרונות משלו. למשל, אף אחד לא מבטיח לתורמים שאכן יזכו לראות את המוצר או את היצירה שאותה הם מממנים, קרומים אור וגידים, אפילו אם היזם הצליח לגייס את סכום הכסף שאותו ביקש. קיימות עשרות רבות של דוגמאות לפרויקטים שנכשלו, מוצרים טכנולוגיים שלא הפשילו, משחקים שפיתוחם מופסק וכדומה. מצידו של היזם, החיסרון המשמעותי ביותר הוא הכוח לחשוף את רעיונותיו לקהל לפני שמימש אותם בפועל. החשיפה היא חלק בלתי נפרד מגיוס המימון, שהרי אין דרך אחרת למשוך את הקהל התומך, אבל אם חשפת ברבים רעיון מבריק של שעון יד שמתחבר לטלפון חכם, לצורך הדוגמה, עליך לשאת בסיכון שיזם אחר יגנוב את הרעיון, יממש אותו ויצא לשוק לפניך. וישנו גם כמובן הסיכון שבכישלון הקמפיין. כשם שהצלחת קמפיין עשויה להעניק ליזם רוח גבית ועידוד, פומביות הכישלון יכולה להביך אותו מאוד. אחת הדוגמאות המשובחות למבוכה הזו היא קמפיין מימון המונים שיזם סופר אמריקני בשם גלן פליישמן עבור ספר שתכנן לכתוב. שמו של הספר? מימון המונים המדריך למה שעובד ולמה. פלשמן הצליח לגייס רק $4,000 מתוך 35,000 שקיווה להשיג, והפך מטרה לאינספור בדיחות והלצות מצד בלוגרים ועיתונאים ברשת שחגגו על האירוניה שבכישלון. טוב, לפחות עכשיו הוא יודע בוודאות מה לא עובד. עלייתו לגדולה של רעיון מימון ההמונים מציבה אתגר גם בפני הרגולטורים, אותם גופים ממשלתיים שמפקחים על הבנקים, בתי השקעות ומוסדות דומים שאמורים לטפל בכסף שלנו ביושר. מי מבטיח לנו, התורמים הנלהבים, שאתר האינטרנט שמנהל את קמפיין מימון ההמונים באמת גובה את העמלות שהוא אמור לגבות? מי מבטיח שהכסף ינוהל בשקיפות הראויה? באפריל 2013 חתם הנשיא אובמה על חוק בשם Jobs Act שמטרתו להסדיר את שוק המימון החלוצי הזה. הוא יגדיר את הדרישות מאתרי מימון כדוגמת קיקסטארטר ואת מידת הפיקוח הממשלתי עליהם. לא כולם מרוצים מהחוק. רבים טוענים שהרגולציה הצפויה מסובכת ומורכבת מדי ותכריח את אתרי המימון לזכור את שירותיהם של עורכי דין יקרים, דבר שייקר את עלויות המימון ויביא לכך שחלק גדול מדי מהתרומות יזרום לכיסיהם של עורכי דין במקום אל האמנים והיזמים. ראינו אם כן שיש חלופות לאשראי הבנקאי ולשוק ההון, אפיקי המימון הוותיקים והמקובלים. בעבר, פילנטרופיות הייתה חלופה מקובלת ונפוצה, אבל חדשנות טכנולוגית ופיננסית מביאות עימן אלטרנטיבות חדשות ומסעירות. מיקרו מימון ומימון המונים. כפריים שפעם היו יכולים רק לחלום על הלוואות וחסכונות, מוזיקאים שנאלצו לעבוד בשלוש עבודות כדי להגשים חלום, ואפילו אנשים שמפנטזים על לילה מפנק בתוך ראשו של ליונל ריץ', יכולים היום לנצל את כוחה של האינטרנט כדי להשיג את הכסף לו הם זקוקים. אף אחת מאפשרות המימון האלה אינה חפה מחסרונות, אבל יש כסף עדיף מאין כסף, ובעסקים כמו בעסקים, השורה התחתונה היא זו שקובעת. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית ולשי קאופמן שסייע לי בתחקיר לפרק. מיד נמשיך עם פתרון חידתו של ניר דהן ועדכונים נוספים, אך ראשית, פרסומת קצרה. הפרק בחסות מימון. פלטפורמה מימון ההמונים הגדולה והמתקדמת בישראל. אז יש לכם רעיון מבריק, ועכשיו אתם רוצים להפוך אותו למציאות. אולי זו אפליקציה מגניבה, או סרט שתמיד חלמתם לביים, או אלבום קונספט פורץ דרך. מימון המונים הוא, ללא ספק, ההזדמנות שלכם. אבל באיזה אתר כדאי להשיק את הקמפיין? יש מגוון רחב של אתרי מימון המונים, אבל כמו בכל תחום בחיים, גם כאן יש טובים יותר וטובים פחות. בחירה נבונה יכולה לעשות את ההבדל בין חלום שהתגשם לקמפיין שכשל. האתר מימונה הוא בחירה נבונה. מדוע? שלוש סיבות עיקריות. ראשית, מימונה מאפשרים לכם לבחור את מודל הגיוס שמתאים לכם. מודל הכל או כלום, או המודל הגמיש. לא כל הפרויקטים נולדו שווים, ולכל קמפיין יש את המודל שמתאים לו. שנית, הפרויקטים שמופיעים במימונה זוכים לחשיפה מכובדת מאוד בתקשורת. בקרו בדף מין התקשורת במימונה, ותמצאו שם שורה ארוכה מאוד של קישורים לכתבות על פרויקטים, מהארץ, דרך וואלה ועד ויינט. חשיפה תקשורתית היא המפתח להצלחת קמפיין גיוס. והסיבה השלישית, ואולי החשובה מכולן, היא היחס האישי שתקבלו מהחבר'ה במימונה. לא מדובר כאן רק על מענה זריז למיילים, אלא לייעוץ רציני ומקצועי שישים אתכם על הדרך הנכונה להצלחה, ויעזור לכם לוודא שכל ההשקעה בקמפיין באמת תשתלם. מימונה מציעה למאזיני עושים היסטוריה הטבה בלעדית, 10% הנחה על העמלה שגובה השירות. לפרטים נוספים, ייעוץ וקבלת ההטבה, פנו ישירות למייל האישי של אריק, אחד ממייסדי מימונה. aric@mimuna.com כן, כמו שאתם רואים, הם לא מתבדחים לגבי היחס האישי. כתוב את המייל שוב, aric@mimuna.com תודה למימונה על תמיכתם בעושים היסטוריה. מי ששמע את הפרק הקודם ודאי ניחש שבחירת נושא הפרק הזה לא הייתה מקרית. בעוד שבועות ספורים אני מתכוון לצאת בקמפיין מימון המונים עבור עושים היסטוריה. גיוס כספים שמטרתו לאפשר לי לבנות צוות מקצועי שיסייע לי בהפקת התוכנית. כמו שסיפרתי במפגשי המאזינים, הפקת פרק בעושים היסטוריה היא פרויקט לא קטן. יש את התחקיר שלוקח לי בדרך כלל שבוע עד שבוע וחצי, ואחר כך את כתיבת הפרק שעורכת הפי מספר ימים. הפרק עובר עריכה לשונית, שכתוב ותיקונים, ואחר כך צריך להקליט ולערוך אותו. בהערכה גסה מדובר בכ-40 שעות עבודה, לפרק אחד בלבד. עושים היסטוריה יש כבר 138 פרקים, אז תעשו את החשבון. על העבודה הזו צריך להוסיף את כל שאר הפעילות סביב הפודקאסט, מהקמה וניהול של האתר, הפורום, הנוכחות ברשתות החברתיות, ארגון מפגשי מאזינים ועוד ועוד. יש לי אנשים שעוזרים לי כמובן, דינה מסייעת בעריכה לשונית למשל, ומתנדבים שעוזרים מדי פעם בפעם. עם זאת, מרבית העבודה נופלת עליי באופן טבעי, ואם להיות כנה, אני השם העיקרי במצב הזה. עושים היסטוריה היא הבייבי שלי. אני נהנה מהתחקיר ועריכת הסאונד, לא פחות משאני נהנה מכתיבת הפרק עצמו, וזו הסיבה שתמיד היה לי קשה לשחרר את המושכות. אבל גם אני מבין בסופו של דבר שכדי לאפשר לעושים היסטוריה לצמוח ולפרוח, אני חייב לשחרר את המושכות. אם אני עושה הכל, אני הופך להיות צוואר הבקבוק. בעוד מספר שבועות למשל אני עובר דירה, והמשמעות המעשית היא עצירה כמעט מוחלטת של העבודה על הפודקאסט למשך שבוע או שבועיים לכל הפחות, בזמן שאני פורק ארגזים. זה לא מצב בריא לתוכנית, ואני רוצה לשנות אותו. הכסף שאני אסוף בקמפיין מימון ההמונים יאפשר לי לזכור את שירותיהם של עורך סאונד ותחקירן מקצועיים. תהליך ההפקה של הפרקים יהפוך למבוזר ומקבילי יותר, כך אני אוכל להשקיע את עיקר המאמצים שלי בליבה של התוכנית, שהיא כתיבת הפרקים עצמם. באופן זה, אני מאמין שנוכל לשחרר פרק חדש בכל שבועיים. כאמור, את הקמפיין אנחנו נשיק באופן רשמי בעוד מספר שבועות. פרטים מלאים לגבי האופן שבו ניתן לתרום יופיעו באתר, בכל הרשתות החברתיות, במיילים וערוצי תקשורת אחרים. שני מתנדבים כבר התגייסו לטובת הקמפיין והם עובדים מאחורי הקלעים ברגעים אלה ממש, אז זו הזדמנות טובה להודות להם על עזרתם. גד קולטון הוא גרפיקאי מוכשר שאחראי על הבנרים והגרפיקות, ואסף בן עמי הוא איש וידאו מנוסה שיביים ויפיק את הסרטון שילווה את הקמפיין. נושא אחר. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן מה מקור הריח הייחודי של הגשם הראשון, ריח שמזכיר מאוד דשא שקצצו אותו. ניר כתב לי שהוא מניח שהחידה הזו לא תחזיק מעמד הרבה זמן, והוא צדק. הפעם יש לנו מספר פותרים, וזאת מכיוון שלריח של אחרי הגשם הראשון יש מספר גורמים שונים שכולם מתערבבים זה עם זה במינונים שונים. אבים, שאול, אייל, אריאל ואופיר תרמו כל אחד את חלקו לתשובה המלאה. אז מקור ראשון לריח הוא בגז האוזון. האוזון, גז שכל מולקולה שלו מכילה שלושה אטומי חמצן במקום שניים כבדרך כלל, נוצר בזמן סופות ברקים ויש לו ריח חריף וייחודי. מקור שני הוא סוג מסוים של בקטריות בשם אקטינומיצים שחיים ומתרבים בקרקע לחה. בתקופות יובש האקטינומיצים יוצרים נבגים קשוחים שמסוגלים לשרוד ללא מים לאורך זמן. כשטיפות ראשונות של גשם פוגעות בקרקע, הן מעיפות להעביר את הנבגים הזעירים ומביאות אותם לאפנו. מקור נוסף לריח הוא שמן שמופק על ידי צמחים מסוימים בתקופות יובש. על פי הערכות, השמן מפריע לזרעים לנבוט, באופן זה הצמחים מבטיחים שהזרעים שלהם לא ינבטו כשאין מספיק מים מסביב. רק כשיורד הגשם הראשון נשטף השמן והזרעים יכולים לנבוט. המקור הרביעי והאחרון הוא תרכובת כימית בשם גאוסמין שמשתחררת לאדמה כשחיידקים מסוימים מתים ומתפזרת באוויר כשהגשם פוגע בקרקע. כפי שציין אריאל גליל בפורום, הגאוסמין נמצא בכמויות גדולות גם בדגי מים מתוקים ומעניק להם את הריח הייחודי שלהם. הגאוסמין מתפרק בנוכחות חומצה וזו הסיבה שלימון או חומץ יכולים להעלים את ריח הדגים. החידה לפרק הנוכחי היא מרוץ ויקיפדיה. הפעם אתם מתבקשים להגיע מהערך על מימון המונים בוויקיפדיה, crowdfunding, לערך על משפחת המלוכה הבריטית. מה הקשר בין גיוס כספים לבין אחת המשפחות העשירות ביותר בעולם? הקשר, אני מבטיח לכם, הוא הרבה יותר מעניין ומפותל מכפי שאולי נדמה במבט ראשון. כרגיל, הזוכה הוא מי שימצא את מספר הדילוגים הנמוך ביותר מערך ההתחלה לערך הסיום. מותר להשתמש רק בוויקיפדיה האנגלית ורק בקישורים בתוך הערכים עצמם. בלי קטגוריות, דפי נושאים, תאריכים וכו'. תשובות ופתרונות בפורום שבאתר שלנו www.ranlevi.co.il. בהצלחה לרצים. זהו, עד כאן. אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!